אנחנו בפסוק למה ניגרע לבלתי יקריב קורבן השם במועדו. כל העניין הזה של פסח שני. וקורבן פסח בכלל. כאן עומד המשך חוכמה על כמה נקודות מעניינות ונראה את הדברים. למה נגרע, אומר כאן, ייתכן דתנא דרבי ישמעאל, כל מקום שנאמר ביאה, לאחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר. אם כן, לא היו מצווים על הפסח, ומשום אחר, לא יקריבו כל ימי היותם במדבר. והעד יקריבו בשנה שנייה ובגלגל, על פי הדיבור היה. יש פה שאלה גדולה שכולנו מכירים אותה, אני מקווה, שכל ימות ישראל במדבר, כל אותם 40 שנה שהיו ישראל במדבר, לא יקריבו קורבן פסח מלבד השנה השנייה, כן? ומיד כשנכנסו לארץ. אבל כל 38 השנה שבאמצע לא יקריבו קורבן פסח, כי ערלים היו, ובמדבר לא מלו, כן? כפי שכתוב בספר, בתחילת ספר יהושע, במדבר לא מלו, וערל אסור בקורבן פסח, אז רק בשנה השנייה יקריבו קורבן פסח, ובשנה של כניסה לארץ, אז גם כן עשו שם את טקס ברית המילה המוני, בימי יהושע, ואפשרו להקריב את קורבן הפסח. עכשיו השאלה, למה בני ישראל לא הקריבו כל שנות המדבר? פה הוא מציע משך מה? פתרון. כיוון שכתוב, כי תבואו אל הארץ, כן? ואז אם זה ביאה רק לאחר ירושה וישיבה, אז מובן שכל שנות המדבר בכלל עוד לא התחייבו בהקרבת קורבן פסח, אבל אז אתה מעתיק את השאלה, אם עד עכשיו שאלנו למה לא עשו ב-38 השנים האלה, עכשיו השאלה הפוכה, למה עשו בשנתיים האלה? הרי עוד לא הצטוו, לא בשנה השנייה לשהותם במדבר, ולא בשנת הכניסה לארץ, גם כן לא היו צריכים, כי זה לפני ירושה וישיבה. ואז אומר, זה מביא בשם התוספות בקידושין, שזה הוראת שעה הייתה. הייתה הוראת שעה מיוחדת לקריב קורבן פסח בשנה השנייה ובשנה ה-40. ב-1 או 40. בטעם שנצטוו, נראה לי שזה השנה 41. כן. בטעם שנצטוו נראה, דמצאנו בכמה מקומות שהובדלו מעבודה זרה לעבודת השם יתברך לשמו המיוחד, היה על ידי פסח. זאת אומרת, שאנחנו רואים, נקרא להם ככה, בצמתים היסטוריים מרכזיים, כשרוצים לבטא צומת היסטורית מרכזית, שבה עם ישראל כביכול קוראת ברית מחודשת עם השם, מופיע קורבן פסח בתמונה. הדוגמאות הקלאסיות מן התנ"ך שאפשר להביא אותן הן שלוש בולטות: יהושע, יאשיהו וחזקיהו. פסח יאשיהו, פסח חזקיהו. תמיד כשהיו מהפכות של טיהור המחנה, טיהור עבודה זרה וכולי, זה היה בימי יאשיהו המלך, כן, ששם פרק את כל הבמות והחזיר את העם כולו בתשובה וכו', יש פסח יאשיהו. לאחר מכן, חזקיהו, אחר כך יאשיהו, כן? אז יש פסח חזקיהו, פסח יאשיהו, ויש הכניסה לארץ, זה השנה השנייה הזאת. זה מוקד מרכזי. למה דווקא קורבן פסח בשעת כריתת הברית? אז אני אתן לכם קודם כל את ההבנה הפשוטה, ש נראית לנו דעתי ברורה, אבל כאן במשך החוכמה הוא מפתח אותה ונותן כאן כמה נקודות נוספות וכמה מוקדים נוספים בקורבן פסח שמבהיר את הנקודה הזאת. אבל אני אגיד, לא סודו, אתם יודעים את זה, שיש שתי בריתות שכרתו ישראל עם הקדוש ברוך הוא. כן? יש ברית אחת, והיא הברית של הפרט, ברית האדם הבודד, והיא ברית הפסח, צריך ברית מילה, כן? והברית השנייה היא הברית של הציבור, שהופכת את הציבור לציבור, היא ברית קורבן פסח. אגב, נדמה לי שכבר אמרתי לכם, נכון? שאלה שתי מצוות עשה היחידות שיש עליהם עונש קראת. כן? אין עונש בתורה על מצוות עשה מלבד שתי מצוות יחידות שיש עליהם עונש קראת. זה שתי המצוות היחידות. כי הן קובעות אם אתה שייך לעם ישראל או לא. בנחלתה נפש היא מהמאה. בסדר? זו גם הסיבה שבגללה יש מושג שנקרא פסח שני. כי כאן לפספס זה לא סתם לפספס מצווה של אנוס רחמנא פטרי. כאן לפספס זה לפספס את הברית. לפספס מלהיות חלק מהברית. ולכן יש אופציה של פסח שני. אז כשמחדשים ברית עם הקדוש ברוך הוא, זה רק מובן מאליו עכשיו שזה יעשה עם קורבן פסח שהוא קורבן של ברית. לכן גם יושיה, גם חזקיה, כן? וגם יהושע, בתהליך הזה של קריטת ברית מחודשת, יש הקרבת פסח. המשך החומה כאן נותן כמה נקודות מעניינות. והוא אומר כך, דמצאנו בכמה מקומות שובדלו מעבודה זרה לעבודת השם יתרח לשמוע מיוחד היה על ידי הפסח, כמו שמצאנו בחזקיה. אחרי שבערו כל הטומאה והוציאו הנידה והביאו קורבנות לחפר שהגעת עבודה זרה, עשה פסח להשם. ולכן אמרו וכי יגור איתך גר ועשה פסח להשם יכול מיד שהוא לתאר מגוי מעבודה זרה. אתה מדבר כחוקות הפסח ומשתו יעשה. וזה נאמר בפסח מדבר הבא לתאר ישראל מחטא של עגל. זאת אומרת הפסח השני בשנה השנייה, כיוון שעם ישראל חטא בעגל, אז כביכול הפר את הברית, אז צריכים פסח בשנה ב' כדי לחדש את הברית. בסדר? כי הפסח מורה על ההשגחה הפרטית, אשר מצוינים בה ישראל מכל העמים. כמובן, פסח מדבר על הקשר המיוחד שיש לעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, או לקדוש ברוך הוא עם ישראל. הוא זה שירד למצרים, הוא זה שגאל אותם ממצרים וכו'. זה מראה את הקשר המיוחד הזה. אשר הבדיל בין עמו בני ישראל למצרים, והפלא השם בין מקנה ישראל לבין מקנה פרעו וכו'. והבדיל בין בכור לאינו בכור. הוא מורה על היותו בעצמו התברך, הפועל בלי שום אמצעי ומסובב. ושלא כאומרים אשר מסר השגחתו לרום מעלתו לכוחות הגלגלים. הפילוסופים טוענים שמנם גם אם אתה מוכן לקבל את בריאת העולם, אבל הוא מסר את השגחתו לרום הגלגלים, כן? סליחה, לכוחות הגלגלים, לרום מעלתו. אין זה מכבודו של הקדוש ברוך הוא להתעסק, כן? באוכל שאתה תאכל ובצרכים שלך וכו'. זה... הוא נותן את זה למלאכים. הוא לא מתעסק עם זה ישירות. כן? ועל זה יש פה קריאה נגד המהלך הזה. שלא כאומרים אשר מסר השגחתו לרום מעלתו לכוחות הגלגלים גרמי השמיים הם מנהיגים את הטבע אשר על זה נוסדו כל דרכי עבודה זרה בעבודתם כמו שכתב רבנו בפרק ג' מלכות עבודה זרה ומורה אשר השם יתברך רוצה בקיום הנמצאים ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא משגיח הוא בעצמו בטובו על עמו ישראל ולא מסר השגחתו לזה. מה שהוא מזכיר כאן כמובן זה דברי הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, אתם מכירים אותם. אני מקווה שהטעות הבסיסית של עבודה זרה לא הייתה טעות שיחסו את הכוח לשמש או לזה, אלא שביסודו הדבר חשבו שהם המשרתים שלפני השם, אז בתחילה עבדו אותם כמשרתי השם, לאט לאט נשכח הדבר, ואז נתנו להם את הכוח העצמי, ואז התחילו לעבוד עבודה זרה, כאילו השמש היא עצמה, או הירח, או הכוכבים, או כל מיני גרמים בעולם, שהם בעצמם הכוח, כן? ועל כל פנים אומר המשך החומה, כל זה לא נכון, כי הקדוש ברוך הוא משגיע בעצמו, והקדוש ברוך הוא לא מסר שלטונו בעולם לשליחים או לגרמי השמיים. אשר השם יתברך רוצה בקיום הנמצאים, וביא אותם על צעד היושר והחסד והחברה האנושית אשר מטעם זה נאכל לחבורות ואין שוחטים על היחיד. אז זאת אומרת יש פה נקודה שנייה. נקודה ראשונה, קודם כל פסח מבטא את השגחת השם בעולם והשגחת השם היהודית על עם ישראל. השגחת השם בעולם ובייחוד על ישראל, ובייחוד על ישראל, זה הנקודה הראשונה, השגחה על הפירוט שבה. והנקודה השנייה, פסח מבטא גם את הלכידות. יום האחדות מדברים עכשיו, זה, אז על הלכידות הזאת של עם ישראל כעם אחד. כן? זו הנקודה. ולכן ביותם על צד היושר והחסד חברה אנושית, עם ישראל הוא יצור שהוא לא רק עומד ביחס בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא יחס בין כנסת ישראל עצמה, יחד של לכידות ושל דבקות, אשר מטעם זה נאכל עבורות ואין שעתים את הפסח על היחיד. ולא חפץ השם בשחטת נפש המדבר בקריבם לפניו, חלילה לאל מזרות כאלה, וכמו שאמרו במדרש, ירא השם בני במלך ואל למולך. פירוש, זה לא בפסוק, במדרש. ירא השם בני במלך, זה הפסוק. וחז"ל דורשים ואל למולך. כן? זה אומר כך. פירוש, שעובדי מולך אומרים כי השם יתברך חפץ בקורבנות האדם, וזהו התכלית לאדם, כי ישרף על מוקד האליל או את בנו אשר אהב. לכן אמר כי השם יתברך כמו מלך אשר חפץ בקיום עמו, כי אין מלך בלא עם. כן השם יתברך חפץ בקיום הנמצאים המפרסמים מציאותו ומכירים שמו. לכן אמר כי אם תראה את השם יראה אותו מלך, אבל לא כעובדי המולך. אתה רוצה לראה את השם? תראה אותו כמלך, כמלך שחפץ בקיום נתיניו, כי אין מלך בלא עם. כן? המלך זקוק לעם כדי למלוך, כי ביכול הדוד הוא רוצה את עמו כעם שלם, ולכן הוא לא אומר להקריב למולך. כן? בוא שנייה אחת, אנחנו נעשה איזה מבצע של השתקה. נו, איך הולך פה? כן. אז אם כן, עד כה שלוש נקודות מרכזיות בפסח. נקודה אחת, השגחת השם. נקודה שנייה, עם ישראל כעם, כקבוצה, אין שוחטים את הפסח ליחיד. כן? ונקודה שלישית, הרחקה גמורה מעבודה זרה, שוחטים בעלי חיים. כן? שוחטים כבש, לא שוחטים בני אדם. מה ההבדל בין בני אדם לבין כבשים? מה ההבדל? זה כתוב. כן השם התברך חפץ בקיום הנמצאים המפרסמים מציאותו ומכירים שמו. זה היצור האנושי. אף משריש בלבב ישראל, נקודה נוספת, רביעית, שהוא מדגיש, משהו לא ברור.
אבל זה נכון בכל קורבן, לא דווקא בפסח.
כן, הוא אומר, רק כשעם ישראל קורא את הברית, אז הוא אומר להם, הנה, אתה מתוך יראת שמיים תשחט קורבן, אל תשחט בני אדם. כן? שקורבן פסח מייצג את האבות הטיפוס של קורבנות, שאומר לך שאם אתה רוצה להקריב משהו למען השם יתברך, כן? ירא את השם בני ומלך, כן? ולא למולך. אל תתקרב למולך, אל תקריב לי את בנך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה את בנך. כן? אשר לא ציוויתי ולא עלתה ליבי. מכירים את מדרש חז"ל לזה, נכון? אשר לא ציוויתי, זה משה מלך מואב, שכשם הקריב את בנו מעל החומה, כן? ולא עלתה ליבי, זה יצחק בן אברהם. טוב. הנקודה הבאה, אף משריש בלבב ישראל, כי כולן שווים. ועם קדוש להשם אלוקיו, וכל אדם ראוי לבוא להשגחה אלוקית. לכן אין הזה בשוק בפסח. הוא מורה על רצון השם יתברך, כי בטל השעבוד מאדם לאדם, ועבדי הם ולא עבדים לעבדים, וכולם בני חורין. וכאשר רצונו שהאדם לא יעבוד זולתו, כן ברא אשר האדם לא יעמוד תחת נמצא אחר, יהיה גלגל רוחני או כוח טבעי, רק כולם כאחד הם המושפעים ומושגחים בפרטיות מהשם יתברך. בוא, הנקודה הזאת בעצם כשאומר אין חזה ושוק בפסח, עיקר הדבר הוא אומר שבפסח, שוב לא נתבלבל, לגבי פסח אין היררכיה, אין כהנים וישראל ותמיד יש ישראל הוא פחות מכהן, הכהן הוא קדוש ועם ישראל הוא פחות, כן? ולכן הוא צריך לתת חזה ושוק לכהן. בפסח אין חזה ושוק, כולם שווים. עם קדוש אתה להשם אלוקיך, העם כולו קדוש. אם תרצו בפסח בא לידי ביטוי באופן מעשי טענתו של קורח, כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם? כן? בפסח זה אכן כך, אין לא נותנים לכהנים. עכשיו זה לא לגמרי מדויק, כי למה זה לא מדויק?
תעבודות הקורבן הם
כאלה, כי בכל זאת תעבודת הקורבן, שחיטה כשרה בזו, את השחיטה אפשר זה. אבל את קבלת אדם וזריקתו גם בקורבן פסח, זה צריך לעשות הכהנים עושים. קבלה, הולכה וזריקת אדם, זה הכהנים עושים. אבל כבר אמרתי לכם בהזדמנות אחרת, אני לא יודע אם אתם זוכרים, לא יודע, האמת היא שאני לא יודע אם אתם הייתם, אבל אמרנו בכמה הזדמנויות, פעם גם נתתי על זה שהוא כללי, שלמדנו בו במציע, אין פה כאלה שלמדנו בו במציע איתנו. עוד לא הייתם.
גם שלא ילמדו כאן, בשנה הבאה.
לא, שנה הבאה זה לא בו במציע, לא. נכון, שנה הבאה זה בו במציע. וואו, נכון. אבל אתם בצבא, לא, אז כן. אז שם דיברתי על בעיקר סביב מעשר בהמה, אבל בכל מעשר פסח זה שלישיית קורבנות שהם לא בעצם, שהם בעצם קורבנות מיוחדים, יש להם כמה דברים שמאפיינים אותם. אחד הדברים שמאפיינים אותם גם זריקת הדם שלהם על המזבח, היא לא בדיוק זריקת דם על המזבח, כי זה הקורבן היחיד שאין בו באמת זריקת דם על המזבח במובן הרגיל, על קרנות המזבח. בדרך כלל קורבנות יש להם או ארבע מתנות על ארבע קרנות, כן? או שתיים שהם ארבע, חוץ מ בכור מעשר ופסח שדמם בכלל לא מגיע אל קרנות המזבח. דמן טעון זריקה אחת ובלבד שייתן כנגד היסוד, וזה נלמד מן הפסוק ודם מזבחיך יישפך. שפיכה אחת כנגד היסוד בכלל לא מגיע לקרן המזבח, היסוד נמצא יותר למטה, כפי שאתם מקווה שאתם יודעים את מבנה המזבח. אז זהו, לשם שופכים את הדם, שפיכה אחת, מין זריקה כזאת וזהו. לא נעריך עכשיו בזה למה וכו', אבל כך שנכון שזה לא לגמרי מדויק, אבל אם ניקח בחשבון שגם הפעולה הזאת בקורבן פסח היא לא פעולה השלמה, אז זה הכי קרוב, כן? בעצם לזה שאתה לא עבד אפילו לא של כהנים. אתה קורבן הפסח ממקד אותך, אומר המשך חוכמה, ישירות אל מול הקדוש ברוך. אתה כפוף רק לקדוש ברוך הוא. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. בוא תשאל, תשאל.
האור של קורבן פסח.
מה?
האור של קורבן פסח.
לא. למה לא כהנים?
לא
זכרתי את זה. לא. כהנים לא מקבלים כלום. קורבן פסח לא מקבלים כלום. האור לדעתי נשרף.
לא.
אלא מפשיטים אותו. למי נותנים אותו?
נותנים אותו למי שמריח אותך.
מי שמריח אותך, כן, זה נכון. אבל הוא חולין. ברגע שנזרק אדם, כל הבהמה היא חולין. יש, זורקים את האימורים על גבי המזבח, כן? אבל כל שאר הבשר עומד על השיפוד, כן, כמובן מפשיטים את הפסח. עכשיו עסקתי בהפשטת הפסח מכיוון אחר. מפשיטים את הפסח, מפשיטים את האור, כן? אבל האור הוא חולין גמור, אתה לא צריך לתת אותו לכהנים. טוב, הלאה. לכן אין חזה ושוק בפסח, הוא מורה על רצון השם יתברך, כי בטל השיבוד מאדם לאדם. דעבדי הם ולא עבדים לעבדים, וכולם בני חורין. וכאשר רצונו שהאדם לא יעבוד זולתו, כן ברא אשר האדם לא יעמוד תחת נמצא אחר. האדם הוא יצור עצמאי, הוא לא עומד תחת שום נברא, אלא ישירות תחת הקדוש ברוך הוא. יהיה גלגל או רוחני או כוח טבעי, לא משנה אם זה גלגל שמשרח, רוחני, מלאכים וכו', או כוח טבעי, איזה אדם אחר שישלוט על אדם, אין. אדם הוא יצור עצמאי. רק כולם כאחד הם המושפעים ומושגחים בפרטיות מהשם יתברך. וכולם כאחד רחוקים ממנו בתכלית ובהשוויה. זאת אומרת, כמה שכולם נתונים את השפעתו של הקדוש ברוך הוא, אבל כולם כאחד רחוקים ממנו גם, כן? כולם קרובים וכולם רחוקים באותה מידה. כי המלאך הרוחני אינו קרוב לבורא יתברך משלשול קטן שבעיה. פעילת הקדוש ברוך הוא, כולם קרובים אליו. השלשול הקטן, היתוש הקטן, עם המלאכים, כולם נמצאים באותה מדרגה. כי כולם הם אפשרי מציאות. אין אף אחד שמוכרח להיות, כולם רק זה אפשרי מציאות. ברצונו של הקדוש ברוך הוא הם יהיו, ברצונו של הקדוש ברוך הוא הם לא יהיו. וחיותם תלוי בהשם יתברך, המחויב המציאות האמיתית, היחיד בעולם שמציאותו היא מחויבות אמיתית, היא מחויבת והיא לא אפשרית המציאות, זה הקדוש ברוך הוא. כל זה מורה עשיית הפסח. כל זה. שעשיית הפסח, כשאתה מקריב קורבן פסח להשם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני תחתיך, לכן אין חזה ושוק, כדי להרגיש, אני רק תחתיך. אין לי שום מחויבות לשום דבר, כי אתה הקיים המחויב היחיד, וכל שאר הקיימים הם אפשרי המציאות, וכל מישהו אפשרי המציאות, הוא לא יכול לשלוט על מישהו אחר שהוא אפשרי המציאות, שלטון אמיתי, כן? כי גם המציאות שלו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו, אמרו, הערים והגבעות והשמיים והארץ, באותו סיפור של רב אלעזר בן דורדיא, כן? הם בעצמם קיומם על כרעי תרנגולת. לכן אדם יכול להיות רק תחת הסלע היציב היחיד שיש, והוא קודש ברוך הוא. הלאה. ולזה מעברין על התקופה של ניסן. לכן העיבור של השנה הוא דווקא בתקופת ניסן. תיאורטית, נראה שאתה רוצה להוסיף חודש. בוא נוסיף, נעשה פעמיים אלול. פעמיים תמוז. למה פעמיים אדר, דווקא בתקופת ניסן? כן? זה הוא מסביר. ולזה מעברים על התקופה של ניסן. כדי אמרו במסכת ראש השנה דווקא א', דאז האביב וכוחות הטבעיים וגרמי השמיים מוציאים פעולתן באופן היותר חזק. אחרי אשר הייתה הטבע ישנה כל ימות החורף, יש כל היקום, כל ההוויה, כן? היא נמצאת בתרדמת חורף. מגיע אביב, והכל פורץ, והכל פורע, וכל מה שהיה בתרדמה פתאום מזנק למעלה. אחרי אשר הייתה הטבע ישנה כל ימות החורף, ועסקה בפנימיותה לבלות כל, חזר תקופתה באביב, והשמש הפועל בטבע יותר גדול אז הוא בעצם זוהרו, לכן ציווה השם יתברך לחוג הפסח, דווקא באותם רגעים שבהם הטבע, המציאות, ההוויה, נמצאת בשיא עוצמתה, דווקא באותו רגע אומר הקדוש ברוך הוא, תחגו את חג הפסח. מה זה לחגוג את חג הפסח? לייחס את הכל לקודש ברוך הוא. ברגעים האלה שהטבע פורץ, אפשר להתבלבל ולתת את העוצמה לטבע ולסגוד לטבע. כן? הנה השמש בעצם עכשיו נותנת את האנרגיות לכל היקום כולו, והיקום כולו פורץ ופורח וזורם וכו', והכל ירוק. אפשר חס ושלום לייחס את הכוחות האלה לשמש וזה, דווקא באותו רגע יש מצווה להקריב קורבן פסח. אגב, זה גם היסוד של תפילת ותיקי. יראוך עם שמש. מה נאמר שם? מה יש לנו ביראוך עם שמש? בדיוק אותה נקודה. כשהשמש זורחת בבוקר, אז מלכי מזרח ומערב, אומר דוד המלך, כן? פניהם לשמש והם משתחווים לשמש. ואנחנו איננו ליה וליה איננו. באותה שעה שבה המלכי מזרח ומערב משתחווים לשמש, בדיוק באותה שעה אנחנו מסתכלים על השמש, כן? אבל לא משתחווים אליה חלילה, אלא משתחווים להשם. דווקא ברגע הזה שיכול לגרום את הטעות. כי אין לך כמו שעת זריחת השמש, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה גם מאברהם, כן? השכים בבוקר, ראה שם חמה זורחת במזרח, אמר, היא הכוח, כן? וכו'. דווקא באותה שעה שאדם עלול לטעות ולייחס את הכוח למקומות מותאים, באותו רגע, ממש באותו רגע, יראוך עם שמש. עם שמש, יראוך אותך ולא את השמש. ולכן ציווה, צריכים לסיים, רק נגמור את המשפט, לכן ציווה השם יתברך לחוג הפסח לייחד כל כוחות הטבע, כל כוחות הטבע לשם המיוחד יתברך, ולהזכיר על כל מפעלות מצרים אשר השם יתברך הרס כל סדרי הטבע, ולעורר כי הם אינם פועלים ברצון כלום, זה לא רצון שלהם, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, רק כגרזן ביד החוצב וכשבת ביד מניפו, והחוצב והמניף הוא כמובן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.